כן, נתחיל. אני היום לא מרגיש כל כך טוב, אני לא יודע כמה אני יכול להתרכז, אבל ננסה, בעזרת השם. בסדר. אז היינו בנושא של נבואה, ו... רק שנייה. אולי הפרק שלנו עוסק בנושא ירידה ועלייה, זה שתי המילים ירידה ועלייה. הפרק הקודם היה כיסא והפרק לפניו היה מקום. עכשיו, זה נראה שיש איזשהו קשר בין הדברים, מקום וירידה ועלייה זה בעצם אותם מושגים. הוא אומר שירידה זה מהמקום שהוא היה בו ולמטה, עלייה זה מהמקום שהוא היה בו למקום יותר גבוה. שינוי מקום, ירידה זה שינוי מקום כלפי מטה, ועלייה זה שינוי מקום כלפי מעלה, זה המובן הראשוני. אז רואים שירידה ועלייה זה בעצם מושגים שבנויים על המושג מקום. עולים מקום או יורדים מקום. אז זה קשור, זה יושב על ההגדרה של מקום. טוב, כיסא, נראה אחר כך אם נוכל לקשור את הדברים. אז הנושא זה להבין מה זה עלייה ומה זה ירידה. אז יש את המושג של על דרך הפשט הגשמי, שמטפסים על ההר, עולים במדרגות לקומה 2 או יורדים לחניון. זה עלייה וירידה. אחר כך הוא אומר, הוא אומר עוד משמעות, שזה שינוי של מקום רוחני, זה גם למדנו בנושא של מקום, שבאמת מקום זה, מבחינה, זה יש סדר לא פיזי של העולם, שטכני, שכאילו 100 מטר מעל פני הים, זה יותר גבוה מ-50 מטר מעל פני הים, יש סדר של נתינת מציאות, סדר ההוויה קוראים לזה הרבה פעמים, שהסיבה, זאת אומרת, הסדר נתינת מציאות זה עניין מאוד עמוק, הקדוש ברוך הוא כאינסוף, הוא נותן את המציאות למציאות המוגבלת, כמו שאמרנו, ראובן עשה את החומה, ראובן חרש את הדלת, וראובן בנה את החומה, הוא חרש את הדלת, והוא הרג את הבגד, הוא סיבת המציאות, גם בחלק ב' בפרק א', בהוכחות למציאות השם, אז זה אומר שדברים שיכולים להיות נמצאים או לא נמצאים, אז בעצם למה שהם לא נמצאים? המציאות לא מונחת בהם. יש הכרחי המציאות שהוא סיבת המציאות של עצמו, המציאות מונחת בו עצמו, והכל נמצא במציאותו. אז הבורא הוא הכרחי המציאות, והוא סיבת המציאות של כל הנבראים. יש מצוי ראשון שהוא ממציא כל נמצא. אז עכשיו, אז יש יחס בין הבורא עצמו לנברא הראשון, שהנברא הראשון זאת הנקודת יולי שהרמב"ן מדבר עליה, שזה מעשה הבריאה עצמו, כתוב בראשית ברא, מה זה ברא? שהאינסוף ברוך הוא היה סיבת מציאות לכל העולם המוגבל, שזה העולם של הצורות, שאחר כך מפרטים אותו בכל הפרק א' של בראשית. תוצאי ארץ, דשא, עשב, עצים, כל זה. אז השלב, הדבר הראשון, הכי ראשון, זה שהבורא הוא סיבת מציאות העולם, הנבראים. הנבראים כולם בבחינת אותה נקודה היולית, שהיא כל האפשרויות. עכשיו, אותו יחס של סיבת מציאות, הוא חוזר על עצמו. זאת אומרת, כמו שהבורא הוא סיבת מציאות של הנבראים בבריאה הראשונה, שרק עליה יש את המילה בריאה, וזה בראשית ברא, שהוא ברא, זה הבריאה הראשונית, אז אחר כך אותו יחס של סיבת מציאות חוזר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כל פעם במדרגה יותר נמוכה, אבל זה שכפולים של אותו יחס. זה מה שבספרי קבלה אומרים, שכל המציאות זה 10 ספירות. 10 ספירות זה בעצם היחס בין הבורא לנברא. שזה יחס של 4 מספרים, שזה מתחיל מ-1, אחר כך 2 זה הבורא והנבראים, 3 זה שם ביחד, ו-4 זה רביעה, זה הם חוזרים להיות 1 גמור, וה-4 זה הרביעי הוא 7, אז ביחד זה 10, אז 10 ספירות זה בעצם הסוד הזה של מעשה מהקבר, של איך הבורא והנבראים מתייחסים זה לזה. אז היחס הזה חוזר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד החלקים הכי הכי פשוטים של המציאות, זה כל הזמן שכפולים של זה, וזה המושג של סיבתיות. כל דבר בעולם יש לו סיבה. זאת אומרת, אז הסיבה היא סיבת המציאות של המסובב. נגיד האבא הוא סיבת המציאות של הבן. אז היחס בין האבא לבן זה שכפול, זה חזרה במדרגה יותר נמוכה של אותו יחס בין הבורא לנבראים, שהוא סיבת המציאות שלו. אז למדנו במקום שכמה שיש סולם מה סיבת המציאות של מה, וזה הולך מהבורא עד שהיתוש הוא סיבת המציאות של התינוקות שלו. או יש כל מיני סיבות מציאות. החשיבה המודרנית, המושג סיבה הוא שונה. למשל, אם אני שואל מה הסיבה שהמכונית נוסעת, אז הסיבה זה הבערה שבמנוע שיש שם אש, והאש היא כוח דוחף, וזה על ידי המערכת של המנוע, זה דוחף את המכונית קדימה, אז זה הסיבה של נסיעת המכונית. זאת אומרת, זה נותן הוויה לנסיעת המכונית, זה בורא אותה, זה סיבת המציאות שלה, כמו שהבורא הוא סיבת המציאות של העולם. בדיוק, זה אותו דבר, רק בכלים יותר קטנים. עכשיו, בחשיבה המודרנית, הם אומרים, רגע, אבל גם זה שיש גלגלים למכונית, זה סיבה שהיא נוסעת. כי בלי גלגלים היא לא תיסע. אז נכון שהיא צריכה גלגלים, אבל גלגלים זה תנאי, זה לא סיבה. והבחנה בין תנאי או גורם לבין סיבה, היא הבחנה אריסטוטלית, היא הבחנה של התבוננות. זאת אומרת, אני רואה שהשריפת הבנזין בתוך המכונית היא באמת הסיבה האמיתית שהיא סיבת המציאות של התנועה של המכונית. גלגלים הם לא בוראים את המציאות של התנועה, הם מאפשרים אותה והם לא בוראים אותה, הבערה של הבנזין היא בוראת את התנועה. אז בעולם, בפיזיקה של ימינו אין הבחנות כאלה. הם לא מבחינים בין סיבה מהותית שהיא סיבת המציאות לבין דבר רק שהוא מאפשר או שהוא גורם. אז צריך פה קצת להבדיל בין המושגים של סיבה שאנחנו רגילים אליהם, כי אנחנו שקועים כולנו בחשיבה המערבית, המטריאליסטית, שלא רואה את המהות. אז התפיסה שלנו של סיבה היא לא סיבה מהותית, היא לא סיבת מציאות, אז צריך לדעת להבדיל את זה בין המושג של סיבה אמיתי, שהוא סיבת מציאות. וסיבת מציאות זה המקום, זה מה שלמדנו בפרק על המקום, בפרק ח', שכמה שדבר הוא יותר, יש סיבת מציאות של משהו, והוא סיבת מציאות של משהו, והוא סיבת מציאות של משהו, כי כל העולם זה סיבה ומסורב, זה הטבע, זה החוק הבסיסי של הטבע. אז זה בעצם המקום של הדבר מבחינת מעלתו. אז בסדר, כל זה קצת גלשתי, זה הנושא של מקום. אמרתי שעלייה וירידה זה בעצם בנוי על המושג של מקום, כי לפי הפשט זה שינוי מקום, או כלפי מעלה או כלפי מטה, אז זה בנוי על המושג של מקום. עכשיו, זה שהמקום, יש בו מקום, יש בו שינוי גובה, זה כבר אנחנו יודעים מפרק ח', כי ברגע שהוא אומר בפרק ח' שמקום זה מעלת האיש וערכו. מעלת האיש וערכו, המעלה האמיתית זה שהוא סיבת מציאות לאנשים אחרים. אז סיבת מציאות דרך זה שהוא מלמד אותם חוכמה אמיתית. אז לדעת חוכמה זה להיות נמצא בפועל, כאדם. או אם הוא נדיב, הוא בעל צדקה, הוא עושה גמח, אז יש כאן איזו בחינה שהוא מאכיל את הרעבים, הוא מאכיל את העניים, אז הוא סיבת מציאות שלהם. שזה בעצם אותו דבר, כי אם הוא מאכיל, חסד אמיתי זה שהוא מכיר את הקדוש ברוך הוא ויודע שהקדוש ברוך הוא עושה חסד, אז גם הוא עושה חסד להידמות אליו, אז הוא בעצם עוד פעם מעביר את ההשגה בבורא למטה, ואז הוא סיבת מציאות. עכשיו, אז הוא אומר, זה המושג של מקום מבחינת מעלה. ראינו את זה בהלכות יסודי התורה בפרק ב' על המלאכים, שהמקום שלהם זה המעלה שלהם והמעלה זה סיבת מציאות. אז הוא אומר שהמקום זה מעלת האיש וערכו. אז עד שיאמר פלוני במקום פלוני, הכוונה ממלא מקום אבותיו, זאת אומרת כבר כתוב פה שיש מקום יותר גבוה ויותר נמוך. ברגע שאמרת את המושג של מקום, זה אומר שלא כל המקומות שווים, כי את אומרת, פלוני הוא ממלא מקום אבותיו, הוא במעלה X, הוא יכול לא למלא מקום אבותיו, ואז הוא יהיה במעלה יותר נמוכה, זאת אומרת, ברגע שאמרת מקום, אמרת מעלה מסוימת, שזה אומר שהיא מוגדרת על ידי זה שיש מעלות מתחתיה, ויש מעלות מעליה, והיא נמצאת מעל המעלה שתחתיה, ומתחת למעלה שיותר גבוהה, אז יש הבדלי מעלה, ברגע שאתה אומר מקום, כבר אמרת בזה עצמו שיש מקומות שונים, וכשאתה מגדיר מקום של בן אדם, הגדרת אותו ביחס למקומות שמעליו או תחתיו. אם אין מעליו שום מקום ואין מתחתיו שום מקום, אז את המושג של מקום, במובן שהוא אומר כאן, ממלא מקום אבותיו, שזה אומר מעלת האיש. מעלת האיש, הכוונה, יש איזה סולם, והוא נמצא בסולם במקום מסוים, זה מעלתו. אם אין סולם, אז אין מעלה. אתה לא יכול לתת לו ציון, אתה לא יכול לתת לו מספר, אתה לא יכול להגיד לו, הוא במעלה כזאת. אז במושג מקום כבר מונח שיש למעלה למטה. אז מה, חשבנו שאי אפשר לשנות את המקום? אפשר? זה כבר גם מונח בנושא של מקום, כי הוא אומר, פלוני ממלא מקום אבותיו, ואז הוא יורד מבחינה רוחנית, הוא כבר לא ממלא מקום אבותיו, אז הוא ירד. אם הוא בהתחלה לא מילא מקום אבותיו, ואז הוא עבד על עצמו והגיע למדרגה שהוא כן ממלא מקום אבותיו. זאת, מקום זה לא קבוע שאי אפשר לשנות. אם יש מקום מעליי ויש מקום מתחתיי, אז אני יכול גם להיות מעליי, אני יכול גם להיות מתחתיי, זאת אומרת שאני יכול גם לעלות ולרדת, זה כבר כתוב במושג של מקום, העלייה והירידה הזה. אז צריך להבין מה החידוש בזה שיש פרק מיוחד על עלה וירד, שזה חידוש שלא היה במושג של מקום. זאת אומרת, הוא לא חוזר פה על המושג של מקום, במושג של מקום זה הכוונה מעלה בסדר המציאות, ואם יש מעלה זה אומר שיש מעלות יותר גבוהות או יותר נמוכות, אז זה גם אומר שאפשר לעלות למעלות הגבוהות או לרדת לנמוכות, אין שום סיבה שלא יהיה אפשר. אז אז זה כבר, אז בעצם עלה וירד זה כבר כתוב בפרק של מקום. אז מה מתחדש אצלנו שבפרק של עלה וירד? אז משמע שהמושג שהקדוש ברוך הוא יורד. כי זה הדבר היחיד שחדש פה באמת. כי במושג של מקום אמרנו, הקדוש ברוך הוא תמיד המקום שלו הכי גבוה, תמיד. זה לא יכול להשתנות. אני יכול להשתנות, אני יכול לרדת לשפל תחתיות, ואני יכול בעזרת השם לעלות למדרגות מאוד גבוהות. אבל כי אני חומר, והחיבור של הצורה, של הקדושה, של הגילוי, של הגילוי האלוהי, של ה... הוא נקלט בחומר לפי הכלים של החומר, והחומר יכול למנוע את זה או לאפשר את זה. אז אני אף פעם לא מגלה ב-100% את הגילוי של האלוהות, של האחדות האלוהית. אז אני תמיד באיזשהו מקום בסולם, אני לא אחי למעלה, בעזרת השם, אולי גם לא אחי למטה, בעזרת השם. אז אני באמצע ואני יכול לעלות לרדת, כמה שאני מתאים את עצמי, מדמה את עצמי, נדבק בלימוד, במעשים, באיזה דרך שיש הדבקות, כמה שאני יותר דבק בגילוי הסבות האלוהית, אני יותר למעלה, ואם אני פחות, אז אני למטה. כמו שהרבא אומר בחלק ג' בפרק נ"א, שהדבקות הזאת היא נתונה לך, אתה יכול לחזק אותה, להחליש אותה, אני יכול לעלות או לרדת. הקדוש ברוך הוא לא יכול לעלות או לרדת, כי הוא תמיד, התחלת המציאות היא תמיד ממנו, הוא תמיד מספר אחד בסדר ההוויה, הוא תמיד מקור המציאות. הוא אף פעם לא יכול להיות שהוא לא, שהוא מספר שתיים בגובה, כי אז יוצא שיש איזה מקור מציאות אחר, שהוא מקור המציאות של הבורא, וזה לא יכול להיות. אז אם יש דבר כזה, אז אותו מקור מציאות הוא הבורא, לא מה שחשבנו, כן? תמיד הבורא, בהגדרה הוא הראשון שממציא, הוא מצוי ראשון שממציא כל נמצא, אז המצוי הראשון, זה הגדרה של בורא עולם, לא משנה באיזה שם אתה קורא לו, איך אתה מצייר אותו, הוא מצוי ראשון, זה פירוש המילה, אז אם הוא מצוי ראשון, תמיד הוא מקום ראשון במעלת המציאות, כי הוא סיבת כל המציאות שתחתיו, והוא לא תוצאה משום מציאות שעליו שנותנת לו מציאות, אז הוא חייב להיות תקוע במקום הראשון, נעוץ שם ולא יכול לזוז, הוא לא יכול לרדת, אין לו לאן לעלות, הוא הכי גבוה, כי הוא סיבת המציאות, והוא אף פעם לא ייתכן שיש סיבת מציאות אחרת שממציאה אותו, אז הוא בהכרח תמיד ראשון, אז כשלמדנו על מקום, למדנו שיש למעלה ולמטה, ולמדנו שאפשר לעלות ולרדת, אבל זה רק על נבראים. הבורא הוא תמיד מספר אחד, המקום שלו הוא תמיד הכי גבוה. ואז גם כיסא הכבוד, זה המקום שלו, וכל המציאות, כל הבריאה זה גילוי כבודו, וזה כיסא הכבוד, שהכיסא אומר, הכיסא זה כאילו, המשמעות של המקום הכי גבוה, בפרק על מקום למדנו שהוא, יש מקומות, זה סדר, הסדר במערכת הכללית של המציאות, ולכל אחד יש שם איזה מקום אחר, ממלא מקום אבותיו, או לא ממלא מקום אבותיו, כל אחד תופס איזשהו מקום, הבורא הוא תמיד במקום הכי גבוה, ושאלה, מה זה להיות במקום הכי גבוה, שהוא סיבת המציאות לכל, מה זה שהוא סיבת המציאות לכל, שהכל מגלה את כבודו, ש, 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 שבהכל רואים את כוח האינסוף מתבטא, הכל זה ספירות שהן מספרות, השמיים מספרים, זה לשון ספירות, זה גם מלשון השמיים מספרים כבוד אל, שכל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא ברא אלא לכבודו, זה כיסא הכבוד, שזה אומר שהוא הראשון בסדר המציאות, זה לא סתם עניין טכני, שהוא המנוע של המכונית, או הוא הבור, הגלגל שיניים הראשון בכל המערכת של המציאות, והוא מניע את הכל, אלא הוא מגלה את כבודו, הכל המציאות היא גילוי כבודו, והכל המציאות היא כיסא כבוד בעצם. עוד לא למדנו בדיוק שכל המציאות למדנו על מקדש ושמיים. עכשיו, אז הקדש ברוך הוא לא יכול לרדת. בו יש לנו חידוש עצום, שהקדש ברוך הוא בעצמו יורד. מה זה שהוא יורד? מה, אז יש עכשיו משהו מעליו? מה זה שהוא יורד? הוא הרי ברא את הכל, הוא ברא, אז הכל, הכל, הוא רואה את הכל במבט אחד, כי הכל זה הוא עשה, הוא לא צריך לגלות, בהלכות יסודי התורה אומר, שהקדוש ברוך הוא משיג רק את עצמו, ואת הנבראים הוא משיג בגלל שהם, הם לא חוץ מעצמו, והוא משיג אותם מחמת עצמו ולא מחמת הנבראים. זאת אומרת, הוא לא הולך ומגלה אותם ואומר, אוי, יש נבראים באיזה מקום, מה הם הנבראים האלה? בוא נלך להסתכל עליהם ואני אלמד מה הם. זה הכוונה להכיר אותם מחמת עצמם, שהם קיימים, יש להם איזה מהות, ואני הולך ומחפש לראות את המהות שלהם. הקדוש ברוך הוא לא ככה. הוא יודע אותם מחמת עצמו, הוא לא הולך לחפש דברים חוץ מעצמו, אין חוץ מעצמו, אין עוד מלבדו, אלא הוא יודע מה הוא ברא, הברא זה הכוונה, זה עוד נשאר בתוך עצמו, זה המציאות שלו. אמרנו שיש, זה חלק מהסתירה של מעשה מרכבה, שבפרק א' מלכות יסודי התורה, הקדוש ברוך הוא מתואר כמשהו שהוא נבדל ונקי, מהמציאות לגמרי, ומשה חיפש להבין את מציאותו, אז אמרו לו שאי אפשר, כי הוא נבדל והוא נפרד לגמרי מהמציאות. זה הצד הזה של הסתירה של מעשה מרכבה, שהוא נקי ונבדל מהעולם, אז גם משה רבנו לא יכול להשיג את המציאות של נקי ונבדל מהעולם, עד כדי כך הוא מופשט. אבל בפרק ב' יש את הצד השני של הסתירה של מעשה מרכבה, שקדוש ברוך הוא אחד עם העולם, ואז הוא, שום דבר מהנבראים הוא לא מחוץ לו, והוא יודע את הנבראים כי הם מעצמו. הצד הזה הוא גם הכרחי, כי לא יכול להיות שהנבראים הם באמת מחוץ לו, אז איך הם קיימים? אין חוץ לו, אין דבר כזה, ואין מציאות מחוץ לו, אז איך יש מציאות לנבראים? כי הם לא באמת מחוץ לו. אבל לפי הצד הזה, הוא לא נקי ונבדל, הוא אחד עם הנבראים. זה הצד שהבורא הוא אימננטי, כמו הצד של שפינוזה. הצד הזה הוא בעייתי, הוא כפירה, אם לוקחים אותו לבד. אבל אם אומרים לא, גם יש את הצד, שהבורא נבדל ונקי לגמרי, והצד שהוא נבדל ונקי הוא הצד העליון יותר, זה פרק א' של הלכות יסודי התורה, מתחיל מזה, וגם בעיקרי אמונה יש את הצד של נקי ונבדל, שקדוש ברוך הוא אינו גוף, ואינו כוח בגוף, זאת אומרת, אם הוא לא נקי ונבדל, אז הוא בבחינה מסוימת כן גוף, הוא לא גוף בשר, הוא לא גוף מוחשי, שאתה יכול לתפוס אותו בחושים, אתה יכול לנגוע בו, אתה יכול לראות אותו בעיני בשר, הוא לא מוחשי, אבל הוא גוף מבחינה זאת שהוא מוגבל, שיש לו הגדרות מוגבלות, הוא כזה, הוא כזה, אז יש את השני, בהדגים העיקרי אמונה יש את הצד הראשון, שהוא נקי ונבדל, ובהלכות יסוד התורה זה הצד שמופיע בהתחלה בפרק א', זה למרות ששני הצדים שעשתה שניהם באמת גמורה, בכל זאת הצד הזה הוא יותר גבוה, הוא כולל את הצד השני תחתיו, הוא אחר כך נראה, כאילו בספירות הצד שנקי ונבדל זה ספירת כתר, והצד שהוא אחד עם העולם זה ספירת חוכמה, וכתר הוא מעל חוכמה, הוא כולל אותה, אז היא תחתיו, אז אבל יש צד כזה, מצד של חוכמה, של הבריאה, שזה מה שכותב בהלכות יסודי התורה, שהקדוש ברוך הוא יודע רק את עצמו, והוא משיג את, הוא יודע את הנבראים מחמת עצמו, לא מחמת עצמם, כי הם לא מחוץ למציאות שלו. אז אני אומר, בגלל זה לא יכול להיות שהוא, הוא יורד מהבחינה הזאת שהוא עכשיו פונה להסתכל על עניין יותר נמוך. כי רק אם אתה משיג את הנבראים כמשהו מחוץ לך, כמחמת עצמם, אז אתה יכול להגיד, יש נברא נמוך, יש נברא גבוה, עכשיו אני לא מסתכל על הגבוה, אני מסתכל על הנמוך, אז ירדתי. על בני אדם אפשר להגיד ככה. כשאני מתעסק לא יודע מה, לבטל כנס חנייה, אז אני מסתכל על דבר פחות גבוה מאשר כשאני לומד מורה נבוכים. אז אני באותו זמן ירדתי. כי אני מכיר את הדברים שהם מחוץ לי, ומחוץ לי יש להם מדרגות, מורה נבוכים, זה דבר יותר גבוה מכנס חנייה בעירייה. אז כשאני מסתכל על דבר הנמוך, אני, המבט שלי לשם, אז כאילו ירדתי, מאשר שהמבט שלי על משהו גבוה. אבל הבורא הוא לא מכיר דברים מחוץ לעצמו, הוא לא מכיר אותם מחמת עצמם, הוא מכיר הכל, הכל הוא יודע מתוך שזה הוא. אז הוא יודע את זה בהשקפה אחת, כי הוא יודע את עצמו, זה לא ידיעה של, שבתוך עצמו יש חלקים יותר גבוהים ויותר נמוכים. חס וחלילה, עצמו זה אחדות אחת. אז מצד עצמו, כל הנבראים הם אחדות אחת. הם לא, הם ביחד, הם לא מחולקים לגבוה ונמוך, והוא גם יודע את עצמו במבט אחד, אי אפשר לפרק את המבט הזה להסתכלות על הגבוהים או על הנמוכים. אצלי, כשאני מכיר דברים שהם מחוץ לעצמי, אז אני יכול להגיד, כרגע אני מפרק את התשומת לב שלי, היא כרגע עסוקה בזה ולא בזה, כי אני מסתכל על משהו מחוץ לי. הקדוש ברוך הוא, כשהוא מסתכל על עצמו, הוא יודע רק את עצמו, אז אתה לא יכול להגיד, הוא עכשיו מתמקד בהסתכלות על משהו אחד, והוא פחות מסתכל על משהו השני, כי זה לא מחמת עצמם, זה מחמת עצמו, אז בעצמו הוא ממוקד כל הזמן בהכל, הוא רואה את הכל, הוא אחד, כן, אז לא שייך בכלל שהקדוש ברוך הוא להגיד שהוא ירד, כי הוא הסתכל על דברים יותר נמוכים, וגם זה לא כתוב. כשהרמב״ם אומר שירידה זה להסתכל על דברים נמוכים, הוא מדבר על בני אדם, לא על הקדוש ברוך הוא. הוא מפרש בזה את משה, עלה אל האלוהים, שמשה משיג דברים מחוץ לעצמו, אז הוא יפסיג נמוכים וגבוהים, ואז הוא השיג, כשהוא השיג את העסק בהתבונן על האלוהות, אז הוא עלה, כי הוא הפנה את המבט להכי למעלה, אז הוא עלה אל האלוהים. ואחר כך הוא הסתכל על דברים אחרים, אז הוא ירד. מסתכח את העגל או מה שלא יהיה, אז הוא ירד. אז זה רק בני אדם יכול להיות ירד עלה. הקדוש ברוך הוא אין אצלו ירד ועלה, מצד עצם מעלת המציאות שלו, ברור שהוא תמיד הכי למעלה, וזה לא יכול להשתנות, זה אין שום ספק. מצד שהוא מסתכל על דברים, על שהוא מסתכל על דברים עליונים או נמוכים, זה גם לא יכול להיות, כי אצלו אין דברים עליונים ונמוכים. כשהוא משיג מצד עצמו, אז אין את החלוקה הזאת לדברים עליונים ונמוכים, רק מצד עצמם, לא מצד עצמו. אז שאלה מצוינת, פנחס. זה כתוב, אני עכשיו, היום אני לא מרגיש כל כך טוב, קשה להתרכז. תסתכל בהלכות יסודי התורה, פרק ב' מהלכה ה', שהוא שואל, ובמה יפרדו הצורות זו מזו? אז הוא אומר שמקום מבחינת חלוקה רוחבית שבאותה מעלה רק, ובכל זאת במקום שונה, זה יכול להיות רק מצד החומר. זה החומר יכול לעשות שיש ראובן ושמעון, ששניהם באותו מעלה של למעלה למטה של סיבת מציאות, הם שווים, אבל כל אחד יש לו מקום אחר, כי יש לו גוף חומרי אחר, אבל אם אין גוף חומרי ויש רק צורות, אז אין מה שיחלק אותם בחלוקה רוחבית. הדבר היחיד שיכול להבדיל אותם אחת מהשנייה, זה הבדל של גבוה ונמוך. הוא מסביר את זה שם די ברור, אז זה תלפו יום. אז כן, אז אני אומר שפה נכנס לנו מושג שלא היה לנו בפרק על מקום, ולא היה לנו בפרק על כיסא, שהקדוש ברוך הוא יורד, ואני אומר, מה, איך אפשר להבין את המושג יורד? הוא במעלה העצמית שלו, הוא לא שייך שהוא ירד. שהוא יסתכל למטה על דברים נמוכים, גם לא שייך. אז מה זה שהוא יורד? אז הוא מסביר שהוא יורד, הכוונה הוא משפיע נבואה ושכינה וחוכמה. זה נקרא שהוא יורד. וכשהוא מפסיק להשפיע, זה נקרא שהוא עולה. זה מושג חדש שהוא לא נובע, לא היינו יודעים אותו משני הפרקים הקודמים. זה אנחנו יודעים פה חדש. כי מה הקשר בין להשפיע ובין לרדת? אם אני מלמד תלמידים ואני משפיע עליהם חוכמה, אז כתוב גם חוכמה, זה דייקת דוד, נכון? לא רק נבואה ושכינה, גם חוכמה. הוא אומר, אנחנו למטה שבתחתיות מבחינת מעלת המציאות. והוא רצה מה שרצה, הוא נמצא במעלה שבעליונים. ורצה התברך במה שרצה, הגיעה חוכמה ממנו והשפעת נבואה על קצתנו, אחר כך רואים שבהמשך, כשזה מדבר על לעלות, אז הוא מכניס גם שכינה. אז יש לנו חוכמה, נבואה ושכינה, כשהוא משפע את זה, זה נקרא שיורד. אז אם יש לי כיתה של תלמידים, אני מלמד להם חוכמה. שכינה, נבואה, אני לא יודע ללמד, אבל חוכמה נגיד שאני יכול, נניח. אז אני מלמד אותם חוכמה, אז זה אומר שאני ירדתי, ואחר כך כשאני מסיים את השיעור ואני הולך הביתה, אז עליתי. מה פשוט? איך זה קשור? זה לכאורה לא מובן למה זה קשור לזה שאני ירדתי. אני לימדתי אותם חוכמה, אז למה אני ירדתי? מה, איך זה מתחבר למושג של ירדתי? מה המובן? כאילו, הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה, הוא לא בעצמו יורד. כאילו, משמע מפה שהחוכמה זהו בעצמו, והנבואה והשכינה, ואז הוא נכנס לעולם התחתון, אז הוא ירד. אבל הפשוט הוא לא כזה. זה לא שהוא בעצמו, כאילו הוא צמצם את עצמו, הוא הפסיק להיות כזה גבוה, מופשט, הוא נהיה מוגבל, כי שכינה זה בית המקדש, זה מקום מוגבל. גם חוכמה, גם נבואה זה השגה של שכל של בני אדם. כאילו, החוכמה שמדברים עליה זה חוכמה שאנשים מבינים. הנבואה זה אנשים שהם נביאים, הם כלי שמכיל את זה. זאת אומרת שזה דברים מוגבלים, החוכמה והנבואה והשכינה זה בית המקדש, הוא מקום מוגבל, יש לו מקום קירות ויש לו מקום מסוים, אז כאילו הקדוש ברוך הוא בעצמו נהיה מצומצם, ואז הוא בעצמו ירד, וזה הפשט שיש עכשיו בעולם נבואה ושכינה וחוכמה, ואז זה קרה שהוא ירד, זה לכאורה זה מה שכתוב פה, אבל זה לא מובן, כי תמיד, מה שאני מתכוון זה שתמיד יש את הצד שהקדוש ברוך הוא מופשט לגמרי. ותמיד יש את הצד שיש את הבריאה המוגבלת, והבריאה המוגבלת היא מגלה בתוכה משהו מהאינסוף, כמו שלמדנו אצל רבי עזריאל מגירונה, שגם המוגבל מגלה משהו מהאינסוף. זה גם כתוב ברמב״ם, שאיך ידך לאהבתו ויראתו, שיתבונן במעשיו ובריאיו הנפלאים הגדולים שהם מוגבלים, ויראה מהם חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ, שהיא אין סוף. הוא יראה מהבריאות המוגבלות את החוכמה שיש בה מגילוי האין סוף. אז זה חלק מסוד מעשה מרכבה, איך המוגבל יכול לגלות האין סוף, אבל זה ככה, בלי שאנחנו מבינים. זה חלק מהסוד. אז אני אומר עוד פעם, כל הזמן הוא מופשט לחלוטין והוא אין סוף. וזה לא משתנה, זה כל הזמן, זה לא שהוא לפעמים אין סוף, לפעמים לא. חס וחלילה. כל הזמן יש בריאה מצומצמת, שהיא בריאה מצומצמת, שהיא מחזיקה בתוכה איזשהו זיו, שהוא סוד והוא לא מובן, של איזשהו זיו מאור אין סוף, מה שזה לא יהיה. כן? אז זה כל הזמן הוא במופשט, וכל הזמן הוא גם בורא את המוגבל. אז זה לא שהוא יורד. יורד זה כאילו, עכשיו הוא הפסיק להיות מופשט, מופשט באופן מוחלט. הוא הפסיק להיות אינסוף מופשט באופן מוחלט, והוא התחיל להיות מצומצם, אז הוא ירד. ואחר כך הפסיק הגילוי של הבורא כמצומצם, אז הוא חזר למקומה הראשון, שהיה מופשט לגמרי, אז הוא עלה. זה לא עובד ככה. הוא כל הזמן גם למעלה וגם למטה, הוא לא יורד ועולה. אבל לכאורה זה מה שכתוב פה. אז זה, לא יודע, זה לא מובן. אני רק אומר, זה נראה שזה החידוש שיש בפרק הזה, ביחס לפרק, לשני הפרקים הקודם של מקום. שזה נושא חדש, הוא לא מובן, והוא לא מובן, אבל הוא לא כתוב שם, הוא חדש פה, והוא מדגיש אותו כאן, הוא מעריך בו, הוא, מש, על זה הוא עומד, על זה הוא מתעכב, זה נראה שזה החידוש הגדול פה, אז אנחנו צריכים להבין מה זה שהוא ירד, והוא ירד והוא גילה חוכמה ונבואה ושכינה, אז אמרנו שננסה לעסוק בנושא של נבואה, ואני חושב שמזה אנחנו אולי גם נוכל להבין קצת את העניין של חוכמה ושל שכינה מהנבואה, אז וגם התעסקנו גם בניסים, כי הוא כורך את ה... זה אופן מסוים של נס, שהוא אומר בהמשך, שאם יש מכה באומה מסוימת, והנביא הזהיר עליה מראש, ואז היא קרתה כמו שהוא הזהיר, זה גם נקרא שהקדוש ברוך הוא ירד. זה גם גילוי, וזה גילוי של נס. והנבואה והניסים זה דבר אחד, תכף נראה את זה. אז התחלנו מהנושא של ניסים, אז... אז טוב, נראה. בואו נמשיך קצת איפה שעצרנו פעם קודמת. התחלנו בנושא של ניסים, כי זה פה מפתח להבין מה זה נבואה, וגם צריך להבין מה זה מלאכים. זה קשור ניסים ונבואה ומלאכים, זה בעצם אותה סוגיה. כי על נבואה הוא אומר בחלק ג' בפרק מ"ה, הוא אומר שני דברים. כל מקום שכתוב שאדם ראה מלאך, זה חייב להיות בנבואה. יש איזה קושיות של הרמב"ן מעניינות בהתחלת פרשת וירא, בפרק י"ח. הרמב"ן מעריך שם בקושיות, כתוב שזה היה מלאכים, ואז חייב להיות שזה בנבואה, והרמב"ן שואל איך זה יכול להיות שזה היה בנבואה. והקושיות של הרמב"ן הן בדרך כלל קושיות שהוא מצביע לנקודות, איך להיכנס לסוד של הדברי מורה נבוכים, הוא לא באמת חולק. אז שנייה, בקשר למלאכים, הנבואה, כל מקום שכתוב מלאך חייב להיות שזה היה בנבואה. עכשיו בחלק ג' בפרק מ"ה הוא אומר גם את הצד השני, שאין נבואה אלא על ידי ראיית מלאך. זאת אין ראיית מלאך אלא בהכרח שזה הנבואה, ואין נבואה אלא בהכרח שזה בא על ידי מלאך. אין נבואה בלי שהיא דרך מלאך. אז זה אומר שההגדרה של נבואה זה לראות, זה לראות מלאך, כי הוא אומר שם בחלק ג' פרק מ"ה, שקרא את זה, זה כמה שורות שם, זה טעמי המצוות, חלק ג' פרק מ"ה, זה חלק מטעמי המצוות, אז הוא אומר את הטעם של המצווה של לעשות קרובים במקדש. אז הנה, הוא נותן טעם למה עושים קרובים, אז הוא אומר, קרובים זה מלאכים, זאת אומרת, הקרובים הם היו פסלים מזהב, אבל הם מסמלים מלאכים, המילה קרובים היא מתכוונת למלאכים, אז הוא כבר נודע שפינת אמונת הנבואה קודמת לאמונת התורה, שאם אין נביא אין תורה. אז הוא אומר פה יסוד גדול, שאי אפשר לתת את התורה דרך חוכמה לבד. אם משה רבנו היה רק חכם, הוא לא יכול להביא את התורה, רק בכוח שהוא נביא, למרות שראינו שבעצם נבואה זה צורה של השגת חוכמה. בסדר, הוא אומר שתורה היא דרך דרך נבואה, שאם אין נביא אין תורה. והנביא לא תבואה הוא נבואה רק באמצעות המלאך. ויקרא מלאך השם, ויאמר למלאך השם, וזה הרבה מלספור. עד שמשה רבנו תחילת נבואתו הייתה במלאך, ויראה אליו מלאך השם בלבת אש. הנה התבהר שאמונת מציאות המלאכים קודמת לאמונת הנבואה, ואמונת הנבואה קודמת לאמונת התורה. זאת אומרת שהוא, עד כאן ידענו ש... אם כתוב שאדם ראה מלאך, חייב להיות שראה אותו בחזון נבואי ולא בראייה לא נבואית. עכשיו הוא אומר גם לצד השני, כי שני הצדים לא מכריחים אחד השני. כאילו, אם אני רואה מלאך, אז ראיתי אותו בחזון נבואה, אבל אולי בחזון הנבואה אני יכול להתנבא בלי לראות מלאכים. אז הוא, נגיד, הנביא מתנבא על השור, שיקרה לה ככה וככה, אז הוא לא ראה מלאכים, הוא הסתכל על השור, והיה לו מבט מאוד עמוק, שעד השורשים הרוחניים הכי גבוהים של השור, והוא הבין את המהות של השור, והוא ידע את כל ההיסטוריה במבט הכי עמוק והכי רוחני, איך זה בהתגלות הבורא, איך זה כלי להתגלות הבורא, והוא הבין מזה שהשור יקרה לה ככה וככה. אז לא חייב להיות דרך מלאך, אז אומר לא. הנביא לא תבואה נבואה רק באמצעות מלאך. אין דבר כזה שהוא יסתכל על משהו לא בלי מלאך ויתנבא. אז יש כאן אחדות בין המושג של מלאך למושג של נבואה, וגם נבואה ומלאך, שניהם זה דבר אחד עם הניסים.
לפי הרם גם החוכמה זה רק עם מלאך, לא? כאילו אם מדברים על השכל הפועל וכל זה, אז כאילו זה לא משהו שהוא רק מיוחד לנבואה לכאורה.
אולי לא נקרא עכשיו את הכל בפנים. יש שני מקומות שראינו, מקומות שרבו אומר שאין דבר כזה נס, הכל בטבע בששת ימי בראשית. אז יש מקומות שכן אומר שיש ניסים, אחד מהם זה בחלק ב' פרק למד ב', שהוא מסביר על נבואה, אז הוא אומר שנבואה זה שאדם למד והשתלם, ויש לו כוח דמיון מאוד בריא, ואז החוכמה שלו נתפסת גם בכוח הדמיון שלו, והוא מגיע לשלמות חוכמה יותר גדולה, וזה נקרא נביא, וזה גם דעת הפילוסופים, אנחנו מסכימים איתם בהכל, חוץ מדבר אחד שיכול לקרות נס, כמו שהיה עיוורון או שיתוק היד לירבעם, והיה עיוורון למחנה של האויבים, אז קראו ניסים, אז אנחנו אומרים יכול לקרות נס והנביא לא יתנבא, חוץ מזה אנחנו מסכימים לפילוסופים, אפילו כשאומר פילוסופים פה הוא מתכוון לקדמות העולם. אז אומר, כן, נבואה זה להשיג חוכמה ולהשתמש בחלק מכלי ההשגה שלי גם בכוח הדמיון. אבל הפילוסופים לא מסכימים שיכול לקרות נס, שאם עשיתי את כל מה שצריך ולא התנבטתי, זה נס. הם לא מכירים בנס, ואני אומר שיש נס. אז שאלתי, מה זה קשור? המחלוקת שלך על ניסים עם הפילוסופים, אתה שואל מה ההגדרה של נבואה. אז שניכם מסכים שנבואה זה שלפי הטבע מחויב להיות שאדם שעושה איזה מסלול של לימוד מגיע לנבואה. בזה אתם מסכימים, אין מחלוקת על הגדרה מה זה נבואה. רק אתה אומר, אבל יש נס. זה מחלוקת אחרת. חוץ לזה רבה בעצמו, ואחר כך שנס סובר שאין נס. אז הוא אומר, יש נס. אז זה מקום אחד, ויש מקום אחר בחלק ב' פרק כ"ה, שהוא אומר של אם אנחנו סוברים כשיטת קדמות העולם, אז לא ייתכנו ניסים. זה מחזיב בהכרח את כל הניסים. אבל אם אנחנו סוברים חידוש העולם, אז אנחנו יכולים להבין שיש ניסים. ועוד פעם, אז רואים שהוא סובר שיש ניסים. הוא אומר, כל התורה הזה מספר את הניסים. ואם אין ניסים, אז התורה נופלת. ולהעמיד את התורה, אנחנו צריכים להגיד שיש ניסים, אז זה רק אם נגיד חידוש העולם, אם נגיד קדמות העולם, לא נוכל להגיד שיש ניסים. אז רואים שהוא סובר שכן, יש ניסים, ולא רק סתם שיש דבר כזה ניסים, אלא כל התורה עומדת על הניסים. אז והמתן תורה והבחירה בעם ישראל, כל זה בנוי על ה... כן, אז זה... אז זה מקומות שאומר שכן יש נס, וראינו את המקומות שאומר שאין נס. עכשיו, ננסה רגע לראות את הנושא של מלאכים, מה קשור מלאכים לנבואה. אתה אומר דבר מעניין, פנחס, כן? מה שייך ירידה ללמד. שאתה צריך לרדת לדרגת התלמיד, אז כן, זה יפה, זה בעצם אתה כבר נוגע פה במה שרציתי לפתח. נראה רגע בנושא של מלאכים. עכשיו, בחלק ב' פרק ו' הוא מדבר על מלאכים. והוא אומר שם שכל דבר זה מלאך. אין, מלאכים זה, הוא אומר ש... המושג העיקרי של מלאכים זה השכלים הנפרדים שאריסטו מדבר עליהם, ואנחנו, הוא אומר, זה רק הבדל של מילה, הוא קורא להם שכלים נבדלים, אנחנו קורא להם מלאכים, וזה עשר המלאכים שהוא אומר, שזה עשרת השכלים הנפרדים, שזה עשר הספירות של המקובלים, שהוא אומר אותם בפרק ב' מלכות יסודי התורה. אז... זה המושג המרכזי של מלאך, אבל לא רק זה מלאך. זאת אומרת, אני פותח רגע בחלק ב' פרק ו', זה פרק מאוד יסודי, כי הנושא של מלאכים הוא חוזר, הוא מאוד מהותי פה. רק שנייה, אני פותח, לא נקרא את כל הפרק, למרות שזה כדאי. אומר שכשכתוב שהקדוש ברוך הוא אלוהי האלוהים, האלוהים שהקדוש ברוך הוא אלוהי האלוהים זה המלאכים, הוא אומר שהוא אלוהים על המלאכים, זה לא כמו שאלוהים על האבנים ועל העצים, אלא למלאכים יש חלק בניהול העולם, רק שהקדוש ברוך הוא מעליהם, אבל יש להם כוח. ומלאכים אינם גופות, והוא גם כן מה שאמרו אריסטו, אלא שאין התחלפות שם. הוא יאמר שכלים נפרדים ואנו נאמר מלאכים. ואומנם אמרו הוא שאלו השכלים הנפרדים, הם גם כן אמצעים בין האלוה יתברך ובין הנמצאות, שבאמצעותם התנועו הגלגלים. כן כתוב בכל הספרים. שאתה לא תמצא כלל פועל שיעשה האלוה אלא על ידי מלאך. הוא אומר שהקדוש ברוך הוא לא פועל שום דבר בעולם אלא רק על ידי מלאך, לא שום דבר בעצמו. ביציאת מצרים כתוב, לא על ידי שרף, אלא אני בעצמי, אבל פה הוא אומר שרק הבריאה הראשונה, שהוא ברא גם את המלאכים, והוא ברא את הכל, הוא ברא את היולי שכולל הכל, גם כולל את המלאכים, זה הקדוש ברוך הוא ברא בעצמו. מכאן ואילך, כל מה שנברא זה רק על ידי מלאכים, כל מה שהוא נפעל בעולם. וכבר ידעת שעניין מלאך שליח, וכל עושה מעשה מצווה הוא מלאך, כי הוא שליח, כי הוא עושה רצונו של הקדוש ברוך הוא, אז הוא שליח שלו. הגדרה של שליח זה עושה רצונו של המשלח. אז כל עושה מצווה הוא מלאך, כי הוא שליח של מי ששלח אותו. עד שתנועות בעלי החיים ואפילו שאינם מדברים, סיפר הכתוב עליהם שהם על ידי מלאך, והוא אומר, זה שהכל, כל תנועות בעלי החיים, גם הצמחים, אין לך עשב שגדל עד שמלאך מכה בו ואומר בו גדל, הוא אומר, מלאך זה הכוח הטבעי, זה לא מלאך עם כנפיים, אלא זה הכוח של הטבע. כן, תנועות בעלי החיים, סיפר הכתוב עליהם שהם על ידי מלאך, כשתאות התנועה היא לכוונת האלוה, זאת אומרת, אם יש תנועה של בעל חיים כלשהו, שזה מתאים לרצונה של הבורא, נגיד הזבוב מזיז את הכנפיים שלו, זה שהוא מזיז את הכנפיים שלו, זה מתאים לרצונו של הבורא, אז הזבוב עושה את רצונו של הבורא, אז הזבוב הוא עכשיו מלאך, בזה שהוא עף, הוא מלאך, כי הוא שליח של לעשות רצון המשלח, רצון בוראו. אז התנועה של הזבוב היא נקראת מלאך, כי היא עשיית רצונו של המשלח, של הבורא. הוא אומר, כל תנועה כשהיא מתאימה לכוונת הבורא, כשהוא אומר כוונה זה כוונה רצון מסוים על זה, לא רצון של ששת ימי בראשית, אלא הרצון המסוים על התנועה של הזבוב הזה עכשיו, זה נקרא כוונה אצלו, הוא מגדיר את המושג כוונה בכמה מקומות כאן, אז זה המושג של המדברים, הם מדברים על כוונה, ראינו פעם קודמת שיש רצון שהוא כל רגע ורגע, ויש רצון שהיה פעם אחת בששת ימי בראשית, ומאז זה מתנהג בצורה מכנית, ואין רצון מסוים עת אחר עת. אז כוונה זה הרצון המסוים עת אחר עת, עכשיו הוא רוצה את הדבר הזה, לא שהוא רצה פעם אחת בששת ימי בראשית, וזה מאז מתגלגל לפי הטבע. אז הוא אומר שאם התנועות הן מתאימות לכוונה, עכשיו הקדוש ברוך הוא רוצה שהזבוב יזיז את הכנף שלו, אז הזבוב מזיז, אז הוא עושה רצון בוראו, אז הוא מלאך. התנועה הזאת היא מלאך, היא עשיית רצון הבורא, זה שזה נקרא שליח. שליח זה שהוא עושה את רצון המשלח. אז רואים מפה שהוא כן סובר שכל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא רוצה את מה שקורה עכשיו. וזה נקרא מלאך. עד שהיסודות יקראו גם כן מלאכים, עושה מלאכיו רוחות, משרתיו אש לו עת, זאת אומרת, האפר, המים, האש, הרוח, הם מלאכים, כי הם עושים רצון הבורא. הנה יתברך שמלאך יאמר על השליח מן האנשים, וישלח יעקב מלאכים. הם מביא עוד פסוקים כאלה, אז גם כל בן אדם ששולח מישהו זה מלאך, וגם השכלים הנפרדים הם מלאכים, באותו מובן, הוא אומר וגם, כאילו, כמו שבן אדם שאני שלחתי אותו לעשות משהו בשבילי הוא מלאך שלי, ככה גם השכלים הנפרדים הם מלאך, באותו מובן, באותו אופן, וכל הכוחות החיוניות הם גם מלאכים באותו אופן. והוא אומר, אין הכוונה באלו מאמרים כולם, מה שיחשבו הפתאים, כי אפילו חלקי המציאות, עד בריאת האיברים עם בעלי החיים, כפי מה שהם, כל זה באמצעות מלאכים, כי הכוחות כולם מלאכים. הצורה, הכוח החי שיש בטבע, הכוח הטבעי, זה הכל מלאך. ומה מאוד רע עיוורון, ומה מאוד מזיק? עיוורון השכלות, ומה מאוד מזיק? אילו אמרת לאיש אחד מאשר יחשבו שהם חכמי ישראל, שאלוה ישלח מלאך שיכנס בבטן האישה ויצייר שם העובר, ייטב לו זה מאוד ויקבלו. כאילו, לפי הפתאים מלאך זה איזה מין יצור כזה כמו ציפור עם כנפיים, שיש לו איזה כוחות על, והוא נכנס לבטן של האישה והוא מצייר את העובר, אז ייטב לו מאוד ויקבלו. וגם אם אתה אומר שהם חושבים שהמלאך זה גוף מאש שורפת, שהגודל שלו כשליש גודל העולם, אז זה מצוין בשבילם. הוא אומר, זה יראה כל האפשר בחוק אלו, אבל אם תאמר לו שאלו השם בזרע, הכוח מצייר, יעשה תמונת אלו האיברים ויתארם, זאת אומרת, הכוח הטבעי שיש בזרע, שהוא מצייר את האיברים, תגיד לו שזה המלאך, וזה שרו של עולם, אשר הזכרו החכמים תמיד, יברח מזה, כי לא יבין עניין זה העוצם והיכולת האמיתים. זאת, הוא לא רואה פה את הקדושה, את הגילוי אלוהות, אם אתה מפרש למלאך בצורה כזאת, הוא מחפש את הניסים, את כוח, את הדמיון, את הדברים מופלאים, אבל אם אתה אומר שהדברים הטבעיים, הרגילים, שזה המלאך, אז הוא לא מקבל את זה. אז עוד פעם, כבר ברוח חכמים למישהו חכם, כי כל כוח מן הכוחות הגופניות הוא מלאך. כל שכן הכוחות המפוזרות בעולם. וזה עניין כל הכוחות. מה שיחזק אצלך את הכוחות האישיות, הטבעיות והנפשיות, נקראות מלאכים. אז הוא מביא לזה הוכחות מחזל ומפסוקים, לא ניכנס להוכחות. גם על יהודה ותמר, אמר רבי יוחנן, ביקש לעבור, יהודה ביקש לעבור על פני תמר, ולא להתייחס אליה, וזימן לה הקדוש ברוך הוא מלאך, ואז הוא התאווה אליה. אז הוא אומר, מה זה המלאך? זה כוח הקושי הטבעי, כאילו הכוח התשוקה של הגבר, הכוח הטבעי שהוא רואה אישה יפה, אז יש לו כוח שהוא מתקשה, זה המלאך. הכוח הטבעי הוא המלאך. כי כל כוח שמינה הוא אלו אתבח על עניין מן העניינים הוא מלאך הממוני על אותו דבר. וכתוב במדרש קהלת, בשעה שאדם ישן, נפשו אומרת למלאך ומלאך לכרוב. והנה כבר בהרו למי שיבין ויסכים שהכוח המדמה גם כן יקרא מלאך, ושהשכל יקרא כרוב. זאת המפרשים כאן הנרבונים אומרים שנפשו, הנפש זה כוחות החושיים, הרשמי החושים. אז זה הנפש, ואז זה עובר מהרושם החושי למלאך, שזה כוח המדמה, ומשם לכרוב שזה השכל, שכרוב זה סוג של מלאך. אז אם דנים כאן ביחס בין החושים לכוח המדמה לשכל, יש כאן דברים יפים, אולי אחר כך הנרבונים מדבר על זה, אולי קצת אחר כך נעמוד על זה, אבל כרגע לא נעמוד על זה. ומה מאוד נאה זה למי שידע? אז הוא אומר, הנביאים בכוח הדמיון, היות כל צורה שיראה בה מלאך במראה הנבואה, כבר אמרנו בזה שאתה תמצא נביאים, יראו המלאך כאילו איש אדם, ומהם כאילו איש נורא מפחיד, ואחד רואה קדמות לבת אש, ואברהם היה כוחו יפה נדמו לו קדמות אנשים, ולוט שהיה כוחו רע נדמו לו קדמות מלאכים, וזה סוד נבואי גדול. הסוד הנבואי זה שאם המלאכים זה הכוחות הטבעיים הרגילים של הטבע, אז למה הנביא מתאר אותם בצורה שהוא ראה איזה איש עשוי מאש, מפחיד, כאילו כמו הציור הדמיוני של מלאך? אז הוא אומר, הסתכל איך בער מכל צד, שעניין מלאך הוא פעולה אחת, פעולה כלשהי, כשאומר פעולה אחת, הוא לא מתכוון אחת ולא שתיים, אלא כמו שאומרים, איש אחד הלך, כאילו איש כלשהו הלך, אז פעולה כלשהי, זה מלאך, פעולה טבעית, ושכל מראה מלאך, אומנם הוא במראה נבואה, זאת אומרת, כוח הדמיון של הנביא מתרגם את הכוחות הטבעיים, לאיזה דמות שכוח הדמיון שלו תופס, שזה כמו בן אדם, או כמו איש מפחיד, או כל מיני חזיונות של נבואה. זאת אומרת שאריסטו לא חולק על כל זה. אז בעצם הכל זה מלאך. אז פה אולי אני אגיד קצת דברים לא מתוך הכתוב, כי אי אפשר אחרת לא נגמור. הנקודה היא כזאת, יש לנו עוד 10 דקות. אני אגיד כמה דברים, לא, אני לא אבסס כל דבר מהכתוב, כי זה יהיה מאוד ארוך, אבל אחר כך אולי אני אביא מקורות באתר, בלי נדר. הנושא כאן זה מה שמקובלים דיברו על ספירת כתר וספירת חוכמה, שכתר זה הרצון, הכוונה, וחוכמה זה הגבולות, המוגבלות, ההגדרות. וחוכמה זה בעצם כבר חומר. עוד פעם, זה לא חומר מוחשי, אבל זה הגדרות, זה גבולות. זה הכרח, יש הכרח גזרת החוכמה. היחס ביניהם זה בעצם הנושא, זה הנושא שכל סוד מעשה מרכבה, איך מתייחס האינסוף למוגבל. אבל בקשר לנבואה, בחלק ב' פרק מ"ב, טוב, לא נקרא את זה בפנים עכשיו, הרמב״ם שם, אמרתי שיש ניסוחים כאלה ברמב״ם שאומר ואבן זה מאוד, כל פעם שאומר ואבן זה מאוד, הוא מעביר אותנו לשפה של קבלה, ושם זה המקום היחיד בספר שהוא כותב, ואבן זה מאוד מאוד. אז זה כאילו, זה הסוד הכי עמוק, הכי קבלה. ומה פירוש השפה של קבלה? זה על רגל אחת כמובן, זה נושא מאוד מאוד ארוך, אבל מה שתכוונים פה כאן בקיצור נמרץ, דיברנו על זה פעם, נדמה לי אולי בשיעור הספר הזו, שנגיד, אני אומר משל, נניח יש לי קובייה לבנה, שהיא מסמד לי את המספר 1. נגיד יש לי קוביות על השולחן, קובייה 1 זה מספר 1, קובייה 2 זה מספר 2, קובייה 3 זה מספר 3, קובייה 4 זה מספר 4 וכן הלאה, עד 10. עכשיו, נגיד קוביה הראשונה שזה אחד היא לבנה וקוביה שנייה נגיד היא אדומה, סתם אני זורק צבעים, לא קשור לשום דבר, רק בשביל המחשה. עכשיו, כשנסתכל על קוביה הראשונה, היא מסמלת את המספר אחד. עכשיו, כשנסתכל על קוביה השנייה, יש בה אחד ויש בה עוד פעם אחד, אז ביחד, מה זה שתיים? זה אחד ועוד אחד. אז הקוביה השנייה זה אחד ואחד, הקוביה הראשונה זה רק אחד. עכשיו, לכאורה, האחד של הקוביה הראשונה זה הבורא, האינסוף התברך, הבורא, המצוי ראשון. במספר שתיים יש כבר שניים, יש מצוי ראשון שהוא ממציא כל נמצא, אז יש את הבורא ויש את הנבראים. עכשיו, לכאורה, אותו אחד שיש בקוביה מספר אחד, זה אותו אחד שיש גם בקוביה מספר 2, כי בקוביה מספר 2 יש בורא ונבראים. זאת אומרת, אם אתה מפרק את הקוביה מספר 2, זאת אומרת, יש בה שני אחדים, אחד זה האחד שזה הבורא, זה האלף, זה הבורא, והשני זה הנבראים, שזה, הם לבד אולי גם כן, יש בהם בחינה של אחדות, לפי אמונת הצבא, הנבראים והבורא זה אותו דבר, לא יודע. אז, אבל יש האחד שהוא הבורא ויש את האחד השני שזה הנבראים. אז בגלל זה השניים. עכשיו, בתוך השניים יש את האחד שהוא הבורא. חוץ ממנו יש עוד אחד שהוא הנבראים, אבל יש את האחד שהוא הבורא, הוא בתוך השתיים. בקוביה הראשונה יש גם כן את האחד שהוא הבורא, שם אין יותר מזה. השאלה, האם האחד שהוא הבורא, שהוא נמצא בקוביה הראשונה, זה אותו אחד שהוא הבורא שנמצא בקוביה השנייה, או שזה לא אותו אחד? אז מצד אחד לכאורה זה אותו אחד, כי גם בקוביה הראשונה וגם בקוביה השנייה, זה האחד שהוא הבורא. אז זה אותו דבר. אבל באמת זה לא אותו דבר, כי אם יש רק בורא ואין נבראים, זה הבורא הנבדל, המופשט האחד שמרוב שהוא מופשט אין לו נבראים, כי הוא אין סוף. זה אחדות מוחלטת שאין עד מלבדו. זה לא אותו אחד כמו בשתיים, שיש אותו ויש עוד משהו אחר. אז נכון, הוא אחד, הוא הבורא, אבל יש גם נבראים, אז זה לא אותו אופן של אחדות. וזה כן אותו אחד וזה גם לא אותו אחד. אז זה צורת חשיבה שמעבר ללוגיקה שאנחנו מכירים, זה הלוגיקה של הקבלה, שהיא צורה של לוגיקה, זה לא מיסטיקה. הרבה היום קוראים לקבלה מיסטיקה יהודית, ואני כל הזמן מתווכח וזה מרגז אותי נורא. כי המילה מיסטיקה אומרת שאנחנו, זה לא שכלי, זה חווייתי. המילה מיסטיקה זה בא מלשון ערפל, מלשון איזה חוויה שהיא אינטואיטיבית, היא מהלב, היא מעופלת, כי היא לא, אין שם הגדרות שכליות חדות ומדויקות, אז זה מין איזה תחושה אילאית, שהיא לא, אתה לא יכול להגדיר אותה בדייקנות. אז הדברים כאלה אין ביהדות בכלל, כי ברגע שאתה לא יכול להגדיר בדייקנות, אז אתה הולך לאיבוד, אז כל קאט בעולם, גם הקאט הכי שקרית, שהכי ברור ששקר, אני לא מדבר על האסלאם, אפילו לא על הנצרות, נגיד יש קאטות שהיום אנשים המציאו דברים מופרעים לגמרי, עזועים לגמרי, שחולים לגמרי, איזה דביל משוגע המציא איזה קאט ויש לו חסידים, אז הם יגידו לך, אני מרגיש איתו רגש אילאי, אתה לא רואה, כי בדרך כלל המנהיגי קאטות האלה מנתקים את המאמינים מההורים שלהם, באים אליהם צעירים והם מנתקים אותם מההורים, והצעירים אומרים להורים, ההורים כועסים, ההורים גנבו לי את הילדה, אז הילדה אומרת לאמא שלה, תסתכלי רגע על הגורו, תראי, באופן בלתי אמצעי, מהלב, תראי שזה אור, הוא כולו גוש אור שבא מעולמות העליונים, מהחייזרים, הוא אור כולו מוחלט, ואני מאושרת בכם, לא הייתי, למה את לא מקבלת את האושר שלי? ואם הוא חושב את הידע שלי, השתגע. וזה באמת נכון, כי זה לא, יש לה חוויה מיסטית, אבל זה חוויה, אז אין שם הגדרות מדויקות שאתה יכול לבדוק איתן, שאתה יכול לדייק אותן, אז הכל אף לכל מקום אפשרי, וזה לא חיבור עם שום דבר. אנחנו באים פה לדבוק בבורא, אז ברגע שזה אף לכל דבר, אז למה שזה יהיה דווקא לבורא? זה סתם הזיה, זה כמו לקחת סמים. אז זה לא, הרמב״ם לא אומר, הקבלה זה לא מיסטיקה, אלא זה היגיון, אבל זה היגיון יותר גדול, יותר, אמרתי, זה כמו ההבדל בין היגיון של ילד בן 5, להיגיון של ילד בן 10, להיגיון של בן אדם בן 20, או להיגיון של בן אדם בן 50, או להיגיון של חכם בן 80. יש מדרגות של היגיון, וכל המדרגות הן היגיון, רק שילד לא מבין את ההיגיון של המבוגרים, אז הוא חושב שזה לא הגיוני, אבל זה לא, צריך פה איזשהו, בגלל זה אומרים, השתבח מי שניצחנו שלמותו, שאנחנו מרכינים ראש, מבינים שיש דברים שלא נראים לנו הגיוניים, אבל הם היגיון, רק זה היגיון שאנחנו צריכים לצמוח, צריכים לגדול, צריך להרחיב, שאלו את החזון איש, יש הלכה בתלמוד, קלוטה כמישהו הנחה דמיה, זאת אומרת, אם אני ברשות הרבים, ואני זורק משהו לתוך רשות היחיד, שזה חדר, וזה נח שם, צריך הנחה, אז עשיתי מלאכת שבת. עכשיו, אם אני זרקתי לתוך החדר, זה נכנס מחלון אחד, ויצא מחלון שממול, וזה התוך 10 טפחים בקרקע, נדמה לי שצריך, אז חז"ל אומרים, זה גם נקרא כאילו עשיתי הנחה בתוך רשות היחיד, למרות שזה יצא, זה אף יצא מהחלון של הצד השני, זה נקרא תלותה כמי שהונחה דמיה. זה כאילו הנחתי את זה ברשות היחיד, למרות שזה רק היה קלות באוויר ולא נח. אבל זה, יש לזה דין של נח. אז שאלו את החזון איש, מה ההיגיון? זה לא נח, צריך שזה ינוח. זה אף מחלון אחד יצא מהחלון השני, זה לא נח שם. למה מחייבים אותי? כאילו זה נח, מה זה כאילו? זה לא נח. אומרים לו, אתה תפילת השבת מדאורייתא, כי כאילו זה נח, כאילו עשיתי מלאכה, יופי, אני תמים עושה בבית שלי, שומר שבת, באים ואומרים לי, לא, תפילת השבת, למה? כי כאילו עשית מלאכה, אבל לא עשיתי, רק כאילו עשיתי. זה, ממתי מחווה בן אדם על כאילו? כאילו רצחתי, אבל זה היה הצגה. הנה, אחר כך שפחתי עליו רסק עגבניות, עשיתי רעש כאילו אני הרי פה, עשינו הצגה, הוא כאילו מת. אז במשטרה אומרים, כאילו רצחת אותה, אבל אני אומר, כאילו, הנה, קום, קום, זה היה, זה לא היה באמת. זה היה רק בכאילו, אז לא משנה. אתה הולך לבית כלא, כן, כאילו רצחת, אז מה כאילו? אז החזוני שאמר, זה סוג השאלות שאתה צריך להרחיב את השכל שלך, שהוא יהיה מחסן יותר גדול, וגם זה ייכנס לך לשכל. זה גם יהיה לך, כאילו, תרחיב את המוח, ויש כאילו, יש איזה מעגל שאנחנו מסרטטים, וכל מה שבתוך המעגל האחורי זה הגיוני, מה שמחוץ למעגל האחורי זה לא הגיוני. נגיד, אני אלך היום לפקולטה לפיזיקה, שהם חוקרים את הגרביטציה, למה האבן נופלת למטה. אז אני אגיד להם, כי האבן נחשפת לבורא, והבורא בסדר הבריאה, היסוד האפר הוא הכי רחוק מהמופשט, אז זה נקרא שהוא למטה, והאבן עם יסוד האפר, אז המקום שלה מצד גילוי אלוהות הוא למטה, והיא נחשפת לבורא ואוהבת אותו, אז היא רוצה להתאים, להידמות לו ולהידמות הסדר שלו, אז היא הולכת למטה. אז הגוון הזה לא הגיוני. זה כאילו שאמרת לי שיש איזה צו קסמים שהוא אוהב לזרוק אבנים והוא תופס כל אבן וזורק אותה למטה, זה לא הגיוני. אני אפילו לא רוצה לדון על זה, אני לא אוהב לך, אני לא שם איזה דיון, אני לא אוהב קושיות, זה סתם, זה פשוט לא הגיוני. אז אני אומר, באמת זה שיש על כל אבן יושב איזה צו קסמים וזורק אותה למטה כי הוא אוהב לזרוק דברים למטה, זה באמת לא הגיוני. אבל להגיד שהאבן רוצה להידמות לבורא, זה הגיוני בשבילי, אז אני אומר, לי זה נראה הגיוני, המדען מהאוניברסיטה יגיד, בוא'נה, זה לא הגיוני, צחקת אותי אם תראית, כדי, אנחנו במאה ה-21, אנחנו חוקרים עם טלסקופים, לא עם אבנים שאוהבות את הבורא דברך, אז אני יכול להגיד, תראה, לי זה נשמע גיוני, הוא יגיד לי זה לא נשמע גיוני, אז כאילו אני אוהב קישויים, אני אוהב חצילים, מה נעשה? אבל זה לא ככה, אני יכול להוכיח למה זה גיוני, ויכול להוכיח איפה אני מסרטט את העיגול של מה שבתוכו זה גיוני, מה שמחוצו זה לא גיוני, ויכול שאני לא שולט בכל העיגול הזה, זאת אומרת, חלקים שהם בתוך העיגול והם כן הגיוניים, לי הם נראים לא הגיוניים. כי אני בעצם גדלתי על התרבות המערבית, החומרנית, ואני משוקע בזה. זה, נשמתי את זה מגיל אפס, אני לא יכול להשתהר באמת מזה. אז אני באדם חומרי, מצומצם, טיפש, אז אני, לא כל דבר שהגיוני הוא נראה לי הגיוני, כי אני מוגבל. עכשיו, יש דברים שהם לא נראים להגיונים, כי הם באמת לא הגיונים. אז השכל אומר איפה עובר הגבול. והגבול לא תלוי בתחושות שלי, מה אני חווה כהגיוני, כי זה עוד פעם חוויה שאין לה נימוק, שכלי. המדען, אני אגיד לו, אתה חווה שגרביטציה זה הגיוני, ויש קושיות על הגרביטציה. כאילו, מה זה גרביטציה? שיש כוח משיך. מה שניוטון אמר שהתפוח נופל על האדמה. עכשיו, מאיפה התפוח יודע באיזה צד האדמה? איך הוא יודע שהיא שמה? והוא נופל אליה, הוא לא נוגע בה, אין שום קרינה, אין שום גלים, אין שום שדה כוח, אין שום חשמל, אין שום תנועות, אין שום צורה של משהו שמחבר את התפוח לאדמה. אז מה, התפוח רוצה להימשך לגוף שמושך, איך הוא יודע באיזה כיוון הוא? אם היה לו איזה חשמל או שדה או כוח או מגנטיות או קרינה אלקטרומגנטית או גלים או משהו, אז אני הייתי אומר, הוא נוגע בגלים האלה ומחברים אותו למערכת ומכוונים אותו לדבר שיוצר את כוח המשיכה, אבל אין כלום. ההגדרות הפיזיקליות, לפי התצפיות, לפי הניסיונות, המשיכה משיכה פועל גם כשאין שום קשר בין המושך והנמשך. אז איך הוא, אז מאיפה הוא ידע את לאיזה כיוון הוא צריך ליפול? מאיפה הוא ידע באיזה כיוון נמצא כדור הארץ? אולי כדור הארץ למעלה. איך אפשר לדעת את זה? אין לו שום מגע עם כדור הארץ, אז מה, בנבואה? אז זה קושיות, אז הוא אומר, הפיזיקה אומר, עם כל הקושיות האלה עדיין זה הגיוני לדבר על כוח המשיכה, אבל לדבר על זה שלאבן יש חיים והיא נחשפת לבורא, זה לא הגיוני. למה? כי זה חוויה שלך, זה טעם אישי שלך, זה חינוך שלך, זה תרבות שאתה נמצא בה. זה, אין איזה נימוק. אז גם אני לא בא לשפוט לפי הטעם שלי מה נראה להגיוני, כי גם הטעם שלי הוא לפי הטיפשות שלי ואין לו נימוק, וזה סתם חוויה שלי. אבל יש פה ברמב"ם, באריסטו הרבה מדבר על זה, שיש חקירה שכלית שמגדירה מה הגיוני ומה לא הגיוני. ולא כל מה שהגיוני אני חווה אותו כהגיוני, כי אני מוגבל. אז עכשיו, הצורת חשיבה הזאת של קבלה זה היגיון שהוא הגיוני, רק אני לא חווה אותו כהגיוני כי אני קטן. זה מה שבאתי להגיד, שזה לא מיסטיקה, אלא זה היגיון, וגם ילד יכול לקלוט שמה שהמבוגר אומר זה הגיוני, למרות שאני לא מבין את ההיגיון הזה, אבל זה לא... אם אני ילד בן 5 ואבא שלי אומר לי משהו, אני חש באיזושהי אינטואיציה מאוד עמוקה שאבא שמדבר מהשכל, אבא שבאדם חכם, הוא יודע מה שהוא אומר, הוא מנומק, הוא יש לו שכל, הוא לא בן אדם הזוי, הוא לא חולה נפש שמדבר מתוך הזיות, למרות שאני נראה לי לא הגיוני מה שהוא אומר. למשל, אני יודע מה, ילד קטן נראה להגיוני שסבתא אוהבת אותנו רק אם היא מביאה לנו ממתקים. אם היא לא אוהבת ממתקים, היא לא אוהבת, זה עובדה, זה הגיוני. אבא אומר לו, יכול לאהוב אותנו גם אם לא מביאה שום דבר. זה סתירה, זה לא יכול להיות, אם היא אוהבת, למה היא לא מביאה סבתא אוהבת? זה קושייה עצומה, אין עליה תשובה. אז הילד תגיד, אבא אומר דברים לא נכונים, לא הגיוניים. אין שום תירוץ לקושייה הזאת. היא יכולה להביא סותרת, למה היא לא מביאה? כי היא לא אוהבת אותי. אז האבא אומר לו, תראה ילד, אתה קטן, אני חי יותר ממך, אני יכול להבין הבנתה מופשטת, שהאהבה זה דבר מופשט, והוא לא קשור לסותריות בכך. יכולה להיות גם מציאות מופשטת שאהבה שהיא לא מונחת בסותריות. אז הילד תגיד, איזה מין אהבה זאת? אני לא תופס אותה, אני לא מבין אותה, מה זה הדבר הזה? מה זה לא קשור סוכרת, אז למה זה קשור? איפה זה נמצא? אני לא רואה את זה. אז אבא יגיד לו, כי אתה עוד קטן, תגדל, תבין שיש דברים שהם לא בחומר. אז יש מעט, אם הילד הוא במצב של השתבח מי שניצחן משלמותו, אז הוא יגיד, כן, אני יודע שאני לא מבין, אני יודע שיש לי קושי השני לתשובה, אבל אני יודע שאבא שלי לא ממציא הזיות, הוא לא חולה נפש, הוא לא חולם, הוא חכם, אני לא מבין את החוכמה שלו, אבל אני יודע שהוא חכם. אז זה המצב שאנחנו צריכים להתייחס לחוכמה הזאת של הקבלה, שאנחנו לא באמת מבינים את זה, אבל זה לא מיסטיקה. זה לא הזיות, זה לא חוויות, זה שכל, זה שכל יותר מופשט. אז אנחנו עוד פעם אומרים אותו ועוד פעם אומרים אותו בלי להבין, וכואב לנו שלא מבינים, ובפעם האלף אולי זה נגדל קצת וקצת יותר נוחל. אז זה היגיון אחר, זה נקרא גדלות מוחין. בגלל זה הרמב״ם שולח לשם, כשהרמב״ם בפרק נ"ז אומר, כשהוא מדבר על מה זה נקרא כשהקדוש ברוך הוא נמצא, הוא אומר, הוא נמצא ולא במציאות, כי הוא לא מוגדר, אם יש הגדרה של מה כן נמצא, מה לא נמצא, אז נגדיר אותו כשייך לקבוצת הנמצאים, והוא לא מוגדר כאלה שלא נמצאים, אז לא, אם זה הגדרה, אז אתה לא יכול להגיד את זה אל הבורא, אז אתה אומר, נמצא, אבל לא בהגדרה, אז מה? לא בהגדרה, אז אי אפשר להגיד שום דבר. אז אפשר להגיד, מה זה, אז בלי הגדרות המילים זה סתם צפצוף של ציפור, מה זה להגיד שהוא נמצא, ולא הגדרתי את המילה נמצא. אז הרב אומר, השפה שלנו היא קצרה מדי בשביל דברים כאלה. הוא אומר, השפה המורגלת, זה בפרק נ"ז, נדמה לי, אני פה... הוא מגלה פה את הסוד של השפה של הסוד, השפה של הקבלה. זה בחלק א' פרק מוזיין, ולא ייבחנו אלו העניינים הדקים, שכמעט ייבצרו מן השכל, במילות הנהוגות, אשר הם הסיבה הגדולה בהתאה, בהתאיה, כאילו, כי יצר בנו הדיבור מאוד מאוד בכל לשון. הוא אומר, ההבנה בנושאים שכמעט ייבצרו מהשכל, זאת אומרת שהמוח שלנו בקטנות מוחין, והגדלות מוחין, הוא כמעט נבצר מאיתנו. יש לנו שייכות לזה בפוטנציאל, זה כמו ילד, יש לו שייכות בחוכמה של המבוגר, בפוטנציאל, הוא עוד לא שם, זה כמעט נבצר ממנו לגמרי, כמעט הכוונה, בפועל זה נבצר לגמרי, הוא לא מבין, בפועל הוא לא מבין כלום, ואין לו שום יכולת להבין, וגם משבור את הראש, חודש, רק משבור את הראש לא יבין כלום, נבצר ממנו, אבל כי זה כמעט נבצר, כי יש לו את הפוטנציאל, הוא עוד יכול לגדול, יש לו את הפוטנציאל לגדול, ובגלל שיש פוטנציאל לגדול, הפוטנציאל כבר נותן לו איזושהי אפשרות להרגיש שיש שם חוכמה, כי אני פעם אוכל לגדול לחוכמה היא, אז אני כבר יכול איכשהו באינטואיציה, בשייכות, יש איזושהי שייכות את זה להרגיש שיש שם חוכמה. זה נותן לי איזושהי שייכות, למרות שזה בעצם נפצר, אז זה כמעט נפצר. אז לא ייבחנו אלה עניינים מדקים במילות הנהוגות. המילים שלנו, הנהוגות הרגילות, מה שאנחנו מדברים, אי אפשר להשתמש במילים האלה לבחון את העניינים מדקים, אשר הם הסיבה הגדולה בהטייה. זאת אומרת, הסיבה הכי גדולה לטעות בנושאים של סוד, של מופשט, של קבלה, שזה חוכמת הסוד, זה בגלל שאנחנו בוחנים אותם במילים הנהוגות. אלא יש להם שפה אחרת, יש להם שפה משלהם, יש להם מילים משלהם, שזה לא המילים הנהוגות. המורה נבוכים הוא כתוב במילים הנהוגות, זה לא ספר קבלה, אבל יש מקומות, כי הוא רוצה שנתחיל מהטבע, מהשכל הפשוט, מהמילים הנהוגות, נתחיל להסתכל משם, ואז מסתכלים, פתאום רואים קושייה, אז הוא אומר, הקושייה הזאת אין תירוץ שהוא טבעי, שהוא בשכל הרגיל. אז אתה צריך פה לעבור לשפה אחרת, לשפה של הסוד, לשפה של הקבלה, שזה לא המילים הנהוגות, רק אם תעבור לחשיבה כזאת של גדלות מוחין, כאילו הרמב״ם מגלה איך, זה כמו ששוחט מעביר את הציפורן על הסכין, ואם יש פגימה קטנה בסכין, הוא מרגיש שהוא נצר, או זה פסוק, זה יש שם פגימה. אז הרמב״ם אומר, בוא נלמד את הטבע בלימוד טבעי, במילים הנהוגות, זה כמו שאנחנו מעבירים את הציפורן על הסכין, פתאום יש פגם. משהו פה לא מסתדר, משהו פה לא מדויק, לא עד הסוף מובן. אז הוא אומר, לפעמים יש לזה תירוץ טבעי, אבל לפעמים שום דרך חשיבה טבעית לא תביא אותך להבין את זה, אז הרמב"ם אומר, והבן זה מאוד, הכוונה, תעבור למילים הלא נהוגות, לחשיבה של גדלות מוחין, ורק שם, ואז הנה הראיתי לך איך הסוד נמצא בטבע, כי פה אתה לא יכול לצאת מזה בלי להגיע, להתעלות מעל החשיבה הטבעית, להגיע לחשיבה העמוקה של סוד, אז הנה בטבע מונח הסוד. אתה חושב שהטבע הוא כזה שטוח. הוא מכריח אותך לפעמים להגיע לסוד. וזו המטרה, להתחיל מבחינה של הטבע, והטבע יוביל אותך מתוך עצמו לסוד. אז הטבע זה המילים הנהוגות, שזה הפשט, זה השכל הרגיל, זה שכל שאנחנו לומדים, משתמשים. אז הוא אומר, אם אתה מגיע למקומות שהם לא מתאימים למילים הנהוגות, אתה חייב לעזוב את המילים הנהוגות וללכת למילים אחרות, שזה השפה של הקבלה. כי אם תישאר במילים הנהוגות, זה הסיבה הכי גדולה לטעות. כי זה לא משהו שהמילים הנהוגות יכולות להתמודד איתם בכלל. אז אז המילים הלא נהוגות זה המילים של הסוד, זה המילים של הקמבלה, שרואים בכל מקום שאומר, והבן זה מאוד, רואים שיש שם דבר שאתה לא יכול לזוז בלי להגיע לשפה של הקמבלה. והשפה של הקמבלה היא בעצם מכילה את הסתירה הזאת של מעשה מרכבה, ביסוד החשיבה שלה. כי זהו, למשל, המספר אחד, אז זה הבורא בלי הנבראים. וזה לא אותו דבר כמו שתיים, שיש שם אחד ועוד אחד, שזה האחד, בתוך השתיים תיכנס לעולם של השתיים, אז יש שם אחד שזה הבורא, אבל זה כן אותו אחד של האחד, וזה גם לא אותו אחד. זו סתירה שהיא קיימת. כי בגלל זה גם המספרים בטבלה נקראים ספירות, ספירות זה הפירוש כדור. כדור זה הפירוש כל המציאות. זה מציאות שלמה, זה כל העולם. כדור זה העולם. וכל ספירה היא כל העולם. כל העולם בתוכה. זאת אומרת, כשאני בספירה השנייה, אז השתיים הוא ספירה. מה זה אומר שספירה? שכשאני נכנס לתוכו יש לי רק אותו, אין לי משהו אחר חוץ ממנו. הוא מכיל את כל המציאות, הוא מכיל בתוכו גם את האחד. זה כשאני נכנס לעולם של השניים, לספירה של השניים, שזה כדור, שזה עולם, אז יש לי בתוך העולם הזה בורא אחד שברא את הנבראים. הבורא אחד, יש לי אותו בתוך הספירה של השתיים, הוא נמצא לי שם. אני לא צריך לצאת, כשאגיע לבורא אחד, אני לא צריך לצאת מהספירה של השתיים וללכת לספירה של השתיים. האחד נמצא בתוך הספירה של השניים, בשניים יש את הבורא האחד, אבל עדיין זה לא אותה ספירה כמו הספירה של אחד, ששם זה אחד שאין לו נבראים ופה זה אחד שיש לו נבראים. אז זה גם כן אותו אחד וזה גם לא אותו אחד, וגם האחד שיש בתוך הספירה של השתיים, זה תפיסה שלמה באחד, כי זה עולם שלם, אז זה תפיסה שלמה, כאילו לא החסרתי כלום מלתפוס את האחד, כשאני בתוך הספירה של השניים. זה הפירוש הזה עיגול, שהוא מכיל את הכל, אין שום דבר מחוץ לעיגול הזה. לא החסרתי כלום בתפיסה, אבל בכל זאת אם אני אכנס לספירה של אחד, אני תופס משהו שלא תפסתי בספירה של שתיים. זה כמו יקומים מקבילים, שכל אחד הוא שלם, הוא מלא, הוא גמור, הוא מכיל הכל, ואין שום דבר מחוץ לו. זה פירוש הגלגל החיצון, שההגדרה שלו שאין משהו מחוץ לו. יש לו גודל סופי, ומחוץ לו אין כלום. גם לא חלל ריק, אפילו זה לא כלום. אז זה עין מוחלט, זה יש מעין. עכשיו, מחוץ לגלגל החיצון זה עין. אז הגלגל זה עולם, ובעולם יש את הכל. אז בעולם של הספירה של השתיים, של ספירת חוכמה, יש שם גם את האחד הבורא. אז הכל, כי יש שם הכל, אז גם את זה יש שם. יש שם אחד ועוד אחד, גם את הנבראים. וזה לא אותו דבר כמו ספירת הכתר, ששם יש רק אחד ואין שתיים בכלל. יש רק בורא ואין נבראים. אז זה כן אותו דבר וזה לא אותו דבר. זה הסתירה שעשות מעשה מרכבה, שיש את האינסוף שנקי ונבדל מהעולם, שזה ספירת כתר, ויש את הבורא שהוא גם אינסוף ואחד ונבדל מהעולם, אבל יש לו גם עולם, שזה ספירת חוכמה. טוב, כבר עברנו את הזמן. אז זה הצורת מחשבה שגדלות מוחין של הקבלה, שהרמב״ם מפנה אליה כל פעם שומר ואבן זה מאוד. אז רק רציתי, עכשיו השאלה, הסוד מעשה מרכבה זה איך הדברים מתייחסים, איך הם עובדים. אז תמיד נשאר שם סתירה, אנחנו לא נגיד את זה שאנחנו מבינים איך זה עובד ואיך זה מתחבר בהבנה מלאה שלמה, אבל אנחנו כל הזמן מחפשים שם עוד דיוק, עוד לדייק את הקושייה הזו. זה הפירוש שאנחנו מנסים עוד להסתכל על זה. אז המלאכים הם מקום שמחבר את שני הדברים, שכאילו אם אני רואה את המציאות של העולם הנברא כגילוי רצונו יתברך ותו לא, זאת אין לעולם הנברא, אין בו, אין לו מציאות מצד עצמו. הוא לא נמצא, הוא רק גילוי רצונו יתברך. אז הוא מלאך, אז הכל מלאך. מלאך זה גילוי רצונו של המשלח. בספר התניא זה נקרא כוח הפועל בנפעל. זאת אומרת, הוא אינו אלא גילוי רצונו. אז הוא מלאך. זאת אומרת, אם הזבוב, אם אני משיג בזבוב שהוא אינו אלא גילוי רצונו של בורא, אז הזבוב הוא בשבילי מלאך, וזה הנבואה. הנבואה זה לראות את המציאות כגילי רצונו יתברך, ולא יותר, וזה מה שכותב בחלק בפרק מבית, לפי הנרבוני, הלשון של הרמב״ם שם הוא כל כך סתום, הרמב״ם שכותב להבין זה מאוד מאוד, כי אף פעם הוא לא חוזר אלא מאוד פעמיים, ומרוב שזה סוד, הרמב״ם לא מסביר את זה כל כך ברור, אבל הנרבוני פותח את זה. הנרבוני אומר שם, אורים הנבראים, שזה העולם, אורים נבראים זה, כאילו, מה זה אורים נבראים? זה אם אני חולם על ראובן, אני חולם את המראה שלו, את המגע שלו, את הקול שלו, את הריח שלו, אני יכול לחלום שנתתי לו סתירה והרביץ לי. כי לפעמים אנשים אומרים, תצוות אותי שאני יודע שאני לא ישן, שאני לא חולם. אז צוותת אותי וכאב לי, ויכול להיות שאני חולם שכואב לי. זה לא מוכיח כלך. אז אני חולם על ראובן, עכשיו, ואין ראובן, הוא רק קיים בחלום שלי, אז מה כן יש? אני לא בודה, אני לא ממציא את ראובן יש מאין. אין ראובן במציאות, אז מה אני רואה בחלום? אני רואה גילוי על ראובן שהבורא ברא, ואני רואה אותו בחלום, והבורא ברא גילוי על ראובן בלי שהוא ברא את ראובן במציאות. הוא ברא מראה של ראובן, ריח של ראובן, צבע של ראובן, אבל תווי פנים שאני יכול להכיר אותו, אבל אין ראובן כזה בעולם, חלמתי אותו. אז הבורא ברא אורים נבראים, זה נקרא, שבחלום רואים אותם, אבל הם לא קיים במציאות. אז זה הפירוש של חלום, ונבואה זה חלום. אז הוא אומר שם הנרבוני, הוא אומר את זה ברמב"ם, שבעצם זה המציאות, באמת הוא אומר כל המציאות שנראה לנו שהיא נמצאת, היא חיקוי של האורים הנבראים שהנביא רואה בחלום הנבואי. זה שיש ראובן שהוא נמצא במציאות כשאני ער, הוא חיקוי של הראובן של המראה הנבואי שהוא רק חלום. זאת אומרת שהאמת על המציאות זה שהיא לא קיימת, היא חלום, ובחלום הזה יש גילוי רצונו יתברך, אבל אין שום דבר חוץ מגילוי רצונו יתברך, בגלל זה זה חלום, כי בעירות יש את התווי פנים של ראובן, ואת הצבע שלו וכל זה, ויש גם את ראובן בעצמו, הוא קיים. בחלום אין את ראובן, יש רק את מה שהקדוש ברוך הוא רצה לגלות, דרך הגילוי הזה שהוא ברא אותו כראובן. אז זה נקרא אור נברא, זה, אור זה כוון הגילוי, הבנה, השגה. הקדוש ברוך הוא רצה לברוא איזושהי השגה שהיא גילוי שלו, של רצונו, שזה, רצונו זה המהות, זה העצם, זה עד כמה שאנחנו יכולים לתפוס מהות אצלו. אז הוא גילה את רצונו, והעולם הוא רצונו, ולא יותר מזה. בגלל זה החלום לא קיים במציאות, כי אין יותר מזה. בשביל גילוי רצונו מספיק חלום, מספיק אורים נבראים. ואין שום סיבה שזה באמת יהיה קיים. אז זה באמת לא קיים, זה רק חיקוי. כך אומר, המציאות היא חיקוי רק לזה. אז זה, כשאני מגיע לתפיסה הזאת, שהמציאות היא גילוי רצונו, ואם היא גילוי רצונו, אז לא צריך שתהיה קיימת, אז היא באמת לא קיימת. יש כאן רק השגה של גילוי של רצונו, שזה כמו שאני משיג את המראה פנים של ראובן בחלום. אז רצונו זה שיהיה מראה פנים כזה בעולם. אז אני חלמתי על מראה פנים כזה בעולם, חלמתי את ראובן, אז התקיים רצונו, אז זה שראובן יקיים, זה, אין לזה מקום, זה, לא, זה מיותר וזה כבר גם לא, אין לזה מקום שזה יהיה. אז באמת הוא לא קיים, הוא רק קיים כאור נברא. אז אפשר לתפוס ככה את כל דבר במציאות, כל זבוב, כל דבר הוא אפשר להגיד, הוא גילוי רצונו, אז הוא גילוי רצונו וזהו, וזה נגמר פה, ואין יותר, אין מציאות פיזית, אין מציאות חוץ לספר. אז תפיסה כזאת זה תפיסה של נבואה ושל נס, וזה האינסוף שמתגלה במוגבל, כי רצונו זה הרב אומר שאין לבורא מהות, הכוונה, השכל לא יכול לתפוס לבורא מהות, כי השכל לא יכול להגדיר את המורה, את הבורא, ובלי הגדרה אין מהות. אבל הרצון שלי יכול לתפוס שיש רצון אלוהי, בלי להגדיר אותו. הרצון האלוהי הוא לא מוגדר, הוא לא רוצה משהו, הוא לא רוצה משהו חוץ מעצמו, שהוא מחוץ לו. אצלנו כל רצון, אני רוצה משהו שהוא מחוץ לי, מה שיש לי אין מה לרצות, אני רוצה מה שעוד אין לי, משהו שהוא חוץ ממני, את עצמי, יש לי מספיק מזה, אני, אין לי מה לרצות את עצמי, והרצון אלי הוא לא רוצה משהו חוץ לו, הוא לא רוצה משהו בכלל, אין אצלו הגדרות, ואני לא יכול להבין את הרצון שלו בשכל, אלא הרצון הראשון שלי, הוא מבין את הרצון הראשון שלו, וזה לא הבנה שכלית, זה... אמרתי פעם ששכל זה כל השגה, גם אם קר לי, אז הבשר שלי משיג שקר בחוץ. אם אני רואה בפרצוף של חבר שלי שהוא עצוב, אני אומר, מה קרה לך, למה אתה עצוב? אני רואה שאתה עצוב, אז הרגש שלי משיג את הרגש שלו. אם אני משיג משהו בשכל, השכל שלי משיג את המושכל. אז גם הרצון שלי משיג רצון, בדרך שרצון משיג רצון, זה רמוז במשנה, עשה רצונו כרצונך. לכאורה צריך להיות כתוב, עשה רצונך כרצונו, זאת אומרת, מה אני רוצה לקיים את המצוות. אז אם הפירוש זה מה אני רוצה זה לקיים את המצוות, אז היה צריך להיות כתוב שאני עושה את רצוני כרצונו. רצונו זה המצוות, הן כתובות לי בתורה. ואני עושה את רצוני כמו שהוא, לעשות את רצונו, אז אני צריך להיות עשה רצונך כרצונו, אבל כתוב עשה רצונו כרצונך, איך אני יודע מה זה רצונו. וגם לכאורה לקיים את המצוות זה, כתוב שאני רוצה לאכול חזיר, שאדם לא צריך להגיד אני לא רוצה לאכול חזיר, אני רוצה לאכול חזיר, אך מה זה שהתורה עשה עליי. פה כתוב, עשה רצונו כרצונך, זה לא פשט קיום המצוות. כי קיום המצוות זה שאני רוצה לאכול חזיר, פה זה משהו אחר. זה הרצון משיג את הרצון האלוהי, הרצון האנושי. כי גם באדם יש את הרצון הראשון הזה, שזה לא לרצות משהו, זה לא לרצות משהו שמחוץ לי. זה לא לרצון זה משן ריצה, אני רץ החוצה לחפש משהו. זה רצון רגיל, אבל יש רצון ראשון, זה המהות, בלי שיש לה הגדרה שכלית, אבל מה שמשיג אותה זה הרצון. הרצון זה עוד קומה, כמו שיש נפש הזן, ונפש המתעורר, ונפש המרגיש, ונפש המשכלת, אז ברשימה הזאת הנפש השכלית היא הכי גבוהה, אבל יש נפש עוד יותר גבוהה שלא מדברים עליה, היא לא ברשימה כי היא סוד, היא כולה סוד. כי אין להסבר שכלי, אתה לא יכול להסביר את זה בשום צורה שכלית, אתה יכול להגדיר את זה, בגלל זה לא סותר את זה השגה בבורא, בלי שזה אומר שאי אפשר, שצריך שלילת התארים, שאי אפשר להשיג אותו, כי זה לא השגה של הגדרות, אז פה כן אפשר להשיג. אז מכוח זה, וגם לפי ההשגה הזאת שכל העולם רצונו, כל העולם מלאך, אז גם אני רק רצונו ואני לא קיים יותר. אין אותי, אני גילוי רצונו, ורצונו משיג את רצונו, לא בדרך שכלית, לא בדרך של הגדרות. אז זה הפירוש לראות מלאכים. והרמב"ם אומר שלראות מלאכים זה בהכרח על ידי נבואה, כל ראיית מלאך זה על ידי נבואה, וגם אין נבואה בלי ראיית מלאך, כי הפירוש הנבואה זה תפיסה כזאת, זה תפיסה שכל מה שיש זה אורים נבראים, זה גילוי רצונו, ומה שהמציאות שכאילו קיימת, הספירת חוכמה, שזה המציאות המוגבלת, זה רק חיקוי. זאת אומרת, זו תפיסה שהיא רואה בכלי של הספירת חוכמה, היא רואה בתוכו את הפנים שלו, שזה הרצון. והחוכמה היא רק חיקוי, היא רק כלי, היא לא דבר שקיים בפני עצמו, היא רק כלי להחזיק את הרצונו. וזה הפירוש מלאך, וזה הפירוש נבואה, ומצד זה כל העולם הוא ניסים שכל רגע ורגע. כי כל העניין הזה שהרצון שלו קרה פעם אחת, התגלה פעם אחת בששת ימי מעשה בראשית, ומאז הכל עובד כמו מכונה, זה מצד ספירת חוכמה, כי המכונה הזאת זה שכל, כמו מתמטיקה, שיש את הפעם אחת מבראו הנחות היסוד של המתמטיקה, שהן באמת אי אפשר ללמוד אותה מהמתמטיקה, זה הנחות יסוד, זה רצונה הדבר, שנגיד, יש איזה המשפט הזה שהוא ניסוח מסוים של חוק הזהות, שזה הבסיס של המתמטיקה, שאם א' שווה ב' וב' שווה ג', חייב להיות שא' שווה ג'. המתמטיקה, הלוגיקה לא מוכיחה את זה. מאיפה אני יודע שזה נכון? תפיסה ישירה של שכל עיוני מופשט, לא דרך חשבון, ואין לזה הוכחה לוגית, אז זה רצונו. הוא רצה שזה יהיה כך. כי אין לזה, בגלל שאין לזה שום נימוק שכלי, אז אני בעצם צריך להגיד, הוא רוצה שזה יהיה ככה, כי אין לזה הוכחה שכלית, אין לזה נימוק שכלי, אין לזה מהלך שכלי, זה נשמע להגיוני, אבל זה יכול להיות, אין לזה שום דבר לא מכריח שזה הגיוני, זה רצונה כבר, שזה יהיה ככה. עכשיו, הוא פעם אחת רצה את זה, זה כאילו הרצון ששת ימי בראשית, הוא פעם אחת רצה שזה יהיה ככה. עכשיו, כל המתמטיקה, היא נגזרת מזה בדרך מכנית, בדרך של הכרח השכל. אחד ועוד אחד זה שתיים. אז ככה, מזה גוזרים את כל הלוגיקה. אז זה כמו שבפעם אחת הוא גילה את רצונו בששת ימי בראשית, ומאז הכל נגזר מזה בדרך של הכרח החוכמה. זה, ואז אין ניסים, אין מקום שיהיה ניסים. כל זה מצד ספירת החוכמה, אבל מצד ספירת הכתר, הכל זה רק ניסים כל הזמן, כל רגע ורגע מחדש. כל הזמן זה רק רצונו, כי בכתר יש רק את רצונו, אין עוד את החוכמה בכלל. יש רצונו ותו לא, אין חוכמה, אין הגדרות, אין סיבתיות, אין חוקיות, אין שום דבר של ספר. אז שם לא יכול להיות שהדברים נגזרים באופן שכלי מאיזה הנחה ראשונית, מאיזה ששת ימי בראשית התחלתיים. אלא שם כל דבר מתחדש כל רגע ורגע, עכשיו, ועכשיו זה רצונו, אז זה עכשיו. ועוד פעם, זה לא סותר את זה שלא, אז הרצון זה המהות, אבל זה לא סותר את זה שלא מהות, כי זה לא מהות. המובן הרגיל של מהות זה שמשהו שהשכל יכול לראות אותו, נגיד זה המהות שלו. פה זה לא מהות שהשכל יכול לראות או להגדיר, לילה טוב, פנחס כבר הלך לשם, נסע לילה טוב, אז זהו, טוב, אנחנו כבר מאוד מאחרים, אז נמשיך עם זה עוד בעזרת השם בשבוע הבא, כן. בסדר. אז לילה טוב.
טוב, תודה רבה, ניר. תרגיש טוב. תודה את השם. תודה.